הפעם אני רוצה לדבר על הקשר בין ברכת השנים וקיבוץ הגלויות. במבנה תפילת 18 העמידונו חכמינו על סמיכות הפרשיות שבין כל ברכה וברכה, ותלותה של כל ברכה בחברתה. ושאלו בגמרא, מה ראו לומר קיבוץ גלויות, כלומר ברכת תקע בשופר גדול חירותינו, לאחר ברכת השנים, הברכה שאנחנו מבקשים טל ומטר. והשיבו בכתוב ביחזקאל, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, ופיריכם תיסו לעמי כי קרבו לבוא. יוצא שקיבוץ הגלויות תלוי בברכת השנים, בעת שטל ומטר יורדים על הררי ציון, ומביאים את השפע ואת הברכה אליהם. ואז הארץ מסוגלת ומוכנה לקלוט את בניה, לקיימם ולהחיותם ביבולי אדמתה. סימן זה של ברכת הארץ נקרא בפי חכמינו הקץ המגולה, והוא האות המבשר בצורה גלויה על סיומה של הגלות ופתיחת עידן חדש בחיי עם ישראל בארצו. ואומר המהרש"ל, לפי שכל זמן שאין ישראל על אדמתם, אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה. אבל כשתחזור ליתן פירותיה, זהו הקץ המגולה שקרוב לבוא זמן הגאולה, שיחזרו ישראל על אדמתם. כלומר, יש קשר ישיר בין ברכת ארץ ישראל ובין קיבוץ הגלויות. והייתי רוצה להקריא לכם משירו של הרמב"ן שנכתב לפני 700 שנה, שהוא רואה את ארץ ישראל בשלמותה, אבל הוא רואה פה ושם שהיא נותנת פירות, והוא נותן דימוי כזה. דימיתי חורתי ליולדת שמת בנה בחיקה, והחלב בשדיה למחובים, ותניק את גורי הכלבים. כלומר, ארץ זבת חלב ודבש שנועדה לתת את תנובתה בשפע לבניה, היא לא מסוגלת לעצור בקרבה את הטוב והשפע, והיא דומה ליולדת המתייסרת כשנאגר החלב בקרבה. ועל מנת לשכך את כאבה, היא מוכנה להניק את גורי הכלבים. כך ראה הרמב"ן את האויבים ככלבים הנהנים מטוב הארץ, כשבניה אינם, והכל נמסר לזרים. בכל אופן, מתנחם הרמב"ן שעדיין לא זכו הגויים לאחז בה, עדיין מצפה הארץ לבניה, ותעיד על זה השממה הרבה בקרב הארץ. כך הוא ממשיך בשירו, ואם כל זה מעשו בך עוקבים, ושממו עלייך אויבים, ורבה העזובה בקרב הארץ השמנה והרחבה, כי הם אינם אגונים לך וגם את אינך ראויה להם. בעובדה הזאת שהארץ נשארה שוממה למרות חשיבותה מבחינה אסטרטגית, בהיותה נמצאת במפגש היבשות הגדולות, אסיה, אפריקה ואירופה, הזקוקות כולם לנמלי הים התיכון, לא התיישבה בשום אומה ולא שלטו באויבים. כאן מוצא הרמב"ן מקור נחמה לישראל, והוא מסביר בעריכות בפירושו לתורה שזוהי בשורה טובה לכל גלויות ישראל, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. ובספרו, בספר הגאולה, על אותו פסוק שהבאנו בקשר לסמיכות בין ברכת השנים וקיבוץ הגלויות, אומר הרמב"ן, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופיריכם תיסו לעמי כי קרבו לבוא, עניינו שיצווה להרים לשאת פריים כאשר יקרב קץ ישראל לשוב טרם בועם. כלומר, שנראית ארץ ישראל יוצאת משוממותה, הרי זהו הסימן הקרוב של קץ הגלות. הייתי רוצה לסיים בסיפור מעניין, שאולי הוא נשכח, אבל הוא מאוד ריגש לא רק אותי, אלא הגויים של ועדת החקירה לפני הכרזת מדינת ישראל, שוטטו בארץ ולקבוע את המקומות. ואחד הגויים, כשהגיעו לאזור בית הערבה, באזור הצפוני של ים המלח, האדמה הייתה מלוכה, והוא ראה איך אנשי היישוב שטפו את האדמה והצליחו להוציא עגבניות ומלפונים ופירות. הוא אמר, להם תהיה הארץ. מי שמסוגל באדמה כזאת להוציא פירות, משמע שהארץ שייכת לו. וישנם עוד הרבה סימנים, אבל זהו רגע מרגש שאנחנו היום חיים אותו בגודל, בהיקף של כל ארץ ישראל, שברכתה הנפלאה היא רקע ובסיס לברכת תקע בשופר גדול לחירותינו. שפכת תענית. ברצוני להביא איזה ממרה שאמרו חכמים שם בתלמוד. אמרו חכמינו, גדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות, שנאמר, שובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב. הרי שדימה כתוב את קיבוץ הגלויות לאפיקי הנחלים בנגב. הבה ונתבונן מעט
בדימוי הזה. ארץ הנגב היא ארץ צמאה ויבישה, ארץ המתגעגעת ומצפה לגשמים. וכשבאים הגשמים לשם, זוהי שמחה גדולה, שמחת היצירה, בשורת הברכה ליבולי השדה. מי שראה כיצד זורמים אפיקי הנחלים בחורף, זהו מחזה מרהיב. מחר ורוב ימות השנה הארץ יבשה, והנה לפתע מתמלאים הנחלים בזרמי מים כבירים ושוטפים. זהו אפיקים בנגב. עתה, לאחר שקלטנו את הפסוק בצורתו המיוחדת, נבין את הדימוי של שיבת ציון לאפיקים בנגב. תהליך קיבוץ גלויות ושיבת ציון שאנו עדים לו במשך 100 השנים האחרונות, עלה בתקופות מסוימות וירד בתקופות אחרות. אנחנו היינו עדים שב-15 השנים האחרונות הגענו למצב של יובש בעלייה, וזה לא ספק עצר את כל תהליך ההתקדמות שלנו כאן בארץ. והנה לפתע, ממקום שלא ציפינו לו, מן הצפון הקר, מברית המועצות, נפרצו דלתות הברזל, ואחינו לאחר 70 שנה של ניתוק מאיתנו, זורמים ובאים אלינו בכמויות גדולות. הרי זו חוויה נפלאה של המפגש המחודש עם אחינו שניתקו מאיתנו, כל שכן שהשיבה הזאת מביאה ברכה, זרם גדול של עולים. אבל לעתים נדמה שסורמים כמויות גדולות של מים, הרי נראה מרוב ההמוניות נבלעים היחידים, אין ערך לפרט. לא כן לימדנו חכמינו. באותה מסכת תענית שהזכרתי, יש בתפילה על הגשמים. כך נאמר שם, מודים אנחנו לך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, על כל טיפה וטיפה שהורדת. אנחנו רגילים למשפט הידוע, חבל כל טיפה וטיפה. נכון? זה משפט נכון, אל לנו לבזבז את הברכה. אבל פה חכמים אומרים את זה לא בדרך השלילה שחבל כל טיפה, אלא צריך להודות להשם על כל טיפה וטיפה. כן, אנחנו נאמר בחיזיון הזה של שיבת ציון, של ההמון הרב העולה ובא לארצנו, נאמר גם אנחנו את התפילה בסגנון כזה, נברך לבורא עולם, מודים אנחנו לך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, על כל עולה ועולה שהבאת לנו לארצנו. אני מאחל לכולם קליטה טובה, כמו שהגשמים יורדים ומביאים ברכה ומצמיחים את יבולי השדה, כך גם העלייה הזאת תביא לצמיחה ולברכה לארצנו. להתראות ולהשתמע בפעם הבאה.